כיוון שכל הפרשות קשורות זו בזו, בקשר מאוד חזק, אז אפשר לאחר את הדיון בסדר המדבר בין שתי פרשיות, לא יקרה שום דבר, כמעט. כן? עכשיו, אנחנו בעזרת השם חוגגים את יום ירושלים ביום שישי הבא. וזה יום מיוחד, כמובן, טוב, אומרים בו הלל, כמו כל הצלה, אין בזה חידוש גדול. רק שהוא יום מיוחד מפני שהוא היה כך מיועד מדורי דורות. אגב, כל הסיפור הזה של מלחמת ששת הימים וכל מה שקרה, זה כתוב בספר זכריה. ידוע לכם.
לא.
מה? הרי נבואות מתקיימות לעינינו. כתובות במפורש בתנ"ך, מילה במילה. אנחנו לא שמים לב, זכריה, פרק י"ד.
איזה פרק?
פרק י"ד. זה הפרק האחרון של ספר זכריה. זה רק כמה פסוקים, זה לא... והנה יום בא לשם, וחולק שללך בקרבך. ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה, ונלכדה העיר, ונשסו הבתים, ואנשים תשכבנה, ויצא חצי העיר בגולה, ויתר העם לא יקרב מן העיר. חנוכתה של ירושלים כבר כתובה, של ירושלים תחולק. אחר כך כתוב, ויצא השם ונלחם בגויים ההם, כי יום ילחמו ביום קרב. מה יבוא יום? שישוחרר החצי הזה שנלקח מירושלים. כן, הבנתם, העיר תחולק לשניים, חצי מהעיר יוצא בגולה, חצי שני במחרת, ובסוף הקדוש ברוך הוא עוזר לישראל לכבוש בחזרה. ויצא השם, נלחם בגויים ההם ביום ילחמו ביום קרב. כי הם ילחמו ביום קרב. ואיפה יהיה הניצחון? פשוט, ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים אשר על פני ירושלים מקדם. איך כבשו את העיר העתיקה? מהר הזיתים באו וכבשו את ירושלים מקדם. מפורש. אם כן, אין פה שום חידוש. אחר כך, סוף הפסוק עוד לא יתקיים. כן, שמתם לב שפה זה הולך על תקופות ארוכות. אז הסוף של הפסוק לא רדו. ונבקע הר הזיתים מחציו מזרחה וימה וכל זאת בכך. סתם ככה, מי שהיה פעם הר הזיתים, היית פעם הר הזיתים? יש שם שלוש כנסיות, זו אחר זו, באותו קו, בקו ישר. גד
שמנים.
מה? כן, גד שמנים. גד שמנים, ועוד כמה כנסיות שעושות קו ישר. וזה כתוב, אם אתה רוצה לדעת איפה יהיה הקו הזה, כן? קו הבקיעה של ההר ונבקע הר הזיתים מחציו מזרחה וימה, אז לכאורה פה יש לנו תוואי ברור. כן? המקום, הרי כי הקדוש ברוך הוא אומר, יש משהו בהר הזיתים שם שייבקע, עוד לא קרה מן הסתם, יש משהו שצריך להיבקע שם, אז כנראה יש בקו הזה שם משהו של הכנסייה. טוב, אבל זה עוד לא קרה. על כל פנים הרעיון הזה שירושלים תחולק ושהיא תשוחרר מוזכר בנביא, אבל מה המשמעות של הדבר הזה? למה זה קרה? זה פשוט, בספר יואל כתוב הקדוש ברוך הוא שישפוט את כל הגויים על מה שהם עשו לעם ישראל, שם יש תוספת, ואת ארצי חילקו. חילקו את הארץ. כן? הקדוש ברוך הוא גם כן, גם חלוקת ארץ ישראל בסוף ימי המנדט, גם כן מוזכרת בספר יואל, וזה מאוד כועס על זה. אבל זה ברור שמה שקורה בכללות ארץ ישראל זה גם מה שקורה בירושלים. כיוון שיש חלוקת ארץ ישראל, יש גם חלוקת ירושלים. איך אומר, איך אומרת המשנה מסכת פקידים? ירושלים מקודשת מכל ארץ ישראל. מה הפירוש? שהיא מקודשת, מה זה מכל? מתוך כל ארץ ישראל. כלומר, קדושתה של ארץ ישראל הולכת ומתרכזת בירושלים. מכל, אין הכוונה יותר מכל בלבד, כן? יותר מכל ארץ ישראל, זה פשוט. אבל ירושלים גם מקודשת מן הקדושה שמתלמת ארץ ישראל. לכן, אם ארץ ישראל מחולקת, הדבר הזה מופיע בצורה יותר קיצונית בירושלים. שאלה, למה ארץ ישראל מחולקת? אין לכם רעיון? ירושלים מחולקת מפני שארץ ישראל מחולקת. ארץ ישראל מחולקת
מפני
שעם בדיוק. כן, הרי יש מדרש, אינני זוכר איפה זה כתוב. אני הבטחתי לעצמי לבדוק את זה השנה, איפה ראיתי את זה, איפה הספקתי. זכו לי. כתוב שם, אין ישראל נכנסים לירושלים אלא בשער אחד בלבד. מדרש כזה, לא זוכר איך, בגמרא, בבלי, ירושלים, משהו כתוב בית השער, גם כן, ניסו להיכנס לירושלים. יש כאלה שניסו משער ציון, כאלה משער יפו, כאלה משער החדש. היו שם שלושה חלקים בכוח הצבאי, היה כוח של האצ"ל, אחד של הלח"י, אחד של ההגנה, וכל אחד היה יריב של השני. כן, כל אחד רצה לזכות בשחרור ירושלים. כמובן שיש יריבות, אי אפשר להיכנס לירושלים. כשיש יריבות, גם ממילא אי אפשר לזכות בכל ארץ ישראל, ממילא אי אפשר לזכות בכל ירושלים. רואים שיש עניין אחד. עניין אחד, אחדות ירושלים, אחדות ארץ ישראל, אחדות האומה. בעצם זה לא אני אומר את זה, זה כתוב מפורש בספר תהילים. ירושלים הבנויה, כעיר שחוברה לה ירדיו, מתי? ששם עלו שבטים, שבטי העדות לישראל. וכשכולם נפסעים ביחד, אז ירושלים מחוברת.
בכל זאת מחולקים לשבטים.
נכון, אז מה? חלוקה זה לא, זה לא פירוד. יש הבדל בין נחלות. כן, הרי להפך, יש שיטה כזאת שאומרת, כדי לעשות שלום, צריך לבטל את ההבדלים. זה לא שלום, זה ביטול. זה מין שיטה כזאת שאומרת, כיוון שהפירודים, החלוקות בין בני אדם גורמות לשנאה, אז צריך לבטל את החלוקות. אולי אפשרות אחרת, חלוקות בין בני אדם גורמות לשנאה, נתגבר על זה, תהיינה חלוקות ולא יגרמו לשנאה. כן? זה ההבדל בין מגדל בבל לבין שבטיה. במגדל בבל אמרו, כיוון ש כולם עסוקים, כל אחד בנטייה האישית שלו, זה גורל למחלוקות, ובגלל זה היה מבול, מלאה הארץ חמאס, אז כולם יעשו אותו דבר, כולם יבנו את המגדל. כן? מה קורה במגדל? כולם עבדים למגדל, בונים. מה אתה עושה כל היום? אתה בונה. כן? משטר טוטליטרי שמבטל את ההבדלים. עד כדי כך, כתוב פרק רבי אליעזר, היה בן אדם נופל מן המגדל תוך כדי עבודה, שכה לא שם לב. את האבן נופלת, כולם היו בוכים ואומרים מי יעלה לנו אחרת תחתיה. כן? זאת אומרת שהמפעל הטכנולוגי הגדול המאחד את החברה הוא יותר חשוב מאשר בני האדם עצמם. מצב כזה. בישראל יש מעלה אחרת, כן? שכל ישראל חברים, יש 12 שבטי ישראל, ובכל זאת זה עם אחד. כל אחד מהיחוד שלו. לכן בחושן יש 12 עבדים. מסוגים שונים, ואם תחסר אבן אחת בחושן, החושן כבר לא שווה. זה כבר לא חושן. ברור. זה אמור, גם במשרד החינוך היה ראוי שילמדו את זה. כן? שבמקום להגיד אנחנו נאחד את הנוסח של התפילות מבתי הספר, אולי אפשר להגיד, נלמד, כל המשרד יחבד את הנוסח של השני. כן? זה חשוב לזכור את זה. טוב, אבל זה, אנחנו עכשיו ביום ירושלים. יום ירושלים יום האחדות, אבל האחדות הזאת היא לא לעומת החלוקה. בכלל, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. מה פירוש שחוברה לה? איך חז"ל הגדירו את זה? אחרי מלחמת ששת הימים, כן, הסבירו את זה במרכז ההסברה, שירושלים הייתה חלוקה ועכשיו התחברה. אבל מה פירוש הפסוק הזה אצל חז"ל? מה זה חוברה?
כן?
כן, אבל אני רוצה דרשה מהגמרא. דרשה מהגמרא. שמעתי פעם בשם הרב יצחק שנרסון, בן דודו של הרבי מלובביץ' הנוכחי, שאמר, אדם שאינו לומד קבלה אינו אדם, ואדם שאינו לומד גמרא אינו יהודי. אנחנו אנשים שיש גמרא, כן? אז מה הגמרא אומר? יש לי שיר שופר הירדיו, נו, שעושה כל ישראל חברים, זה אפילו כתוב על פוסטרים גדולים כאן, כן? אבל מה קורה שעושה כל ישראל חברים? זה אומרים שזאת הלכה. שעושה כל ישראל חברים זה הלכה. מה פירוש חבר במשנה? חבר תמיד חכם. מה ההפך של חבר? עם הארץ, כן? לפי ההלכה אסור לחבר לאכול אצל עם הארץ. למה? כי עם הארץ חשוד על תרומות ומעשרות. לא בדיוק על כל תרומות ומעשרות, הוא חשוד לא על תרומה גדולה, אבל על תרומת מעשר. למה? זה סיפור אחר. שיש בשביל זה מסכת גמי, כן? שיש דבר תבואה שאתה יודע שלקחו תרומה גדולה, אבל אתה מסובך עם לקחו תרומת מעשר. אז אסור לחבר לאכול אצל עם הארץ. זה נכון כל ימות השנה ובכל מקום. חוץ מירושלים בזמן העלייה לרגל. שהגמרא אומרת, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, שעושה כל ישראל חברים, במובן הזה שמותר לכל אחד לאכול אצל השני, כי כל אחד הוא חבר ולא עם הארץ. זה הפשט המקורי של האמירה הזאת. על סמך הפסוק. כן, ואומרים, מתי? בזמן עלייה לרגל, ששם עלו שבטים שבטיהם. גמר המפורש. האמת היא שבכלל כל האיסור של חבר לאכול אצל מארץ הוא מדרבנן. זה לא... אבל בכל זאת הגמרא רצה לגמרי את זה מהפסוק הזה.
איך זה מצב שכל העם הארץ יהיו חברים? מצד המעלה, לא מצד המעשה, לא?
זאת אומרת שהמעלה של עם הארץ בירושלים של חבר. בזמן שכל ישראל נפגשים בירושלים, מתברר שגם העם הארץ הוא חבר.
מצד המעשה עצמו גם? בפועל ממש?
אנחנו לא חוששים, כן. אנחנו לא חוששים. יש לזה סיבות? אנחנו מסתם הכל בסדר, כן. אנחנו יכולים גם לפי הרוב וכו', אבל...
אפשר לאכול איתו מעשר שני שלו?
ודאי. למה לא?
לא, בסדר. זה הרעיון, שמוכל לאכול איתו מעשר שני שלו.
כן, אבל הוא לא רק מעשר שני בא לאכול, הוא בא לאכול כל מיני דבר. הוא בא להציע לך תפוחים. לא בא למעשר שני. אתה לא יודע אם הוא יישא. הוא מותר לאכול. אז כאילו שחרור על הירדה, שעושה כל ישראל חברים. זה בכלל בא להסביר משהו עמוק. שהרי איך אפשר להגיד לבן אדם, היה מאמין או קיים מצוות? הרי תמיד יוכל להיות טענה כזאת, טוב, אתה דתי, זה מתאים לך. לי זה לא מתאים, מה אתה רוצה ממני? אז אתה תעסוק בזה ואני אעסוק בשלי. באמת זה נכון, זה לא מוסרי לבקש מבן אדם להיות מה שהוא לא. אז כל ההנחה שיש בזה שאנחנו מקרבים ישראל לאביהם שבשמיים וכו', זו הנחה שכל ישראל חברים באמת. זה שאתה רואה את היהודי רשע, זה חיצוני. הפנימיות שלו הוא חבר. איך תדע את זה? כשהוא יגיע לירושלים תדע. כן? אבל לא תמיד. לפעמים. יש מצבים בהיסטוריה, מצבים בשנה, שאתה מגלה את זה. ותמיד כשאנחנו לומדים על פרישה מסוימת של עם ישראל, על זמן מסוים למשרה, צריך להתבונן בשלושת המרכיבים של אותו המאורע: הזמן שבו זה קורה, המקום שבו זה קורה, והאדם שאיתו זה קורה. טוב, בכ"ח באייר, מעניין, המקום, ירושלים, האדם, הצנחנים, והזמן, כ"ח באייר. פתאום מתברר, בזמן הזה, צריך לברר למה דווקא בכ"ח באייר, מתברר שאותו צנחן שמעולם לא הניח תפילין, ובכלל הוא אומר, אני לא דתי וכולי, הוא בוחר. כן, אחר. ומברך, כולם חברים. גם מי שחשבת שהוא לא חבר. זה קורה במצבים כאלה. גם בכ"ח באייר. טוב, זה היה היום של המיועד מדורי דורות לפגישה של עם ישראל עם ירושלים. למה הזמן הזה דווקא? אתם יודעים מה קרה בכ"ח באייר?
מה קרה?
אתה לא יודע?
בעבר?
כן.
בעבר הרחוק?
בעבר הרחוק. זה יום ההילולה של שמואל הנביא. בירושלים. בדורות האחרונים, עוד לפני הקמת המדינה, היו המקובלים עושים חג ביום הזה, בכ"ח באייר, מפני ההילולה של שמואל הנביא. היה אפילו ספר, כל מיני תיקונים שהיו קוראים באותו יום, באותו לילה.
איפה הספר הזה היו?
לא יודע, אפשר להשיג את זה, לא ראיתי אף פעם, אני יודע שהיה. אפשר להשיג, מסתם אתה תמצא בספרי הלאומית. מה?
נגיד, אתה רוצה ביום, שבוע אתה רוצה,
כי
זה
אופציות
של דוד,
דוד
יותר
שייך
בירושלים.
לא. שמואל הוא מייסד המלכות.
שאול, אז גם תהיה
לו שאול. לא, שאול ודוד הומלכו על ידי שמואל. זאת אומרת שמה ששמואל עשה הוא המייסד של הדבר. המוציא לפועל הוא דוד. כן? אז כמו למשל בספירות של ספירת העומר, הרי זה היה שבע שבתות, שבע ספירות, ספירה אחרונה של השבוע האחרון, מלכות. כן? זה השבוע של המלכות, מלכות ישראל מתגלה בירושלים, כמובן. ויש, כמובן, בתוך המלכות הזאת יש חסד שבמלכות, מתחיל ביום ירושלים. זאת אומרת, ראשיתה של המלכות, המייסד של המלכות, שמואל הנביא. כמובן, זה אך טבעי הדבר שיומו המיוחד, יום ההילולה שלו, זה יהיה ביום הזה. לא במקרה מעניין, הגאון מווילנה אמר שיש שני ימים בספירת העומר שבהם יש סגולה של גדולת ישראל, והם כ' בעומר ומ"ב בעומר, כ"ח בעומר יום העצמאות, מ"ב בעומר ערב יום ירושלים. מלכות שביסוד. וכשהימים האלה, אז למה זה לא יצא ביום ירושלים, שואלים כולם? זה פשוט, אתם יודעים מה שקרה בכ"ז באייר, משהו קורה שכם. כן, שכם זה ההתחלה של ביאת ירושלים. ויבוא יעקב שלם עיר שכם. מעניין, לשכם קוראים שלם פתאום. שמענו של ירושלים קוראים שלם. כן? אבל ההתחלה של ירושלים זה שכם. איזה הרבה מלבנים. כן? איך אמר בעל שער החצר, רבי דוד בן שמעון, מייסד השכונה הראשונה מחוץ לחומות, מחנה ישראל, הוא אומר על הפסוק, אתה תקום תרחם ציון, תיבה מועד. תקום, זה ראשי תיבות, תורה, קדושה ומלכות. ולכן הוא אומר, גאולת ישראל תהיה קודם כל בשכם, שהוא מקום התורה, ואחרי זה בירושלים, שזה מקום הקודש, ואחרי זה בחברון, שזה מקום המלוכה. ובאמת ככה היה סדר, בקף ז' באייר שוחרר שכם, בקף ח' באייר שוחרר ירושלים, בקף ט' שוחרר חברון. טוב, מה נעשה? רבי דוד בן שמעון אמר, זה אמנם היה 150 שנה לפני שזה קרה, אבל ככה הוא אמר שהיא... יום העצמאות.
כן, אבל...
בספירות? תפארת. יסוד שבתפארת.
מה?
יסוד שבתפארת. בסדר? הימים המיוחדים לגאולת ישראל. כף ח' באייר זה ראשיתה של המלכות בפועל. זה מתחיל משמואל הנביא.
זה המשך
של
גאולת
ישראל. למה לא? לא, אל תדאג. אל תדאג.
אפשר להתברר שלנו פה כתב, ונסתכל למטה וכן.
אל תדאג. גאולת מבינה, לא מעכב את המשיח מלבוא מתי שהוא רוצה. כן? חוץ מערב שבת, כתוב הגמרא, ערב שבת וערב יום טוב, שמובטח שאליהו הנביא לא יבוא לא בערב שבת ולא בערב יום טוב, כי אז עם ישראל טרוד בהכנת צורכי השבת ויום טוב, אז הוא מרחם עליו, כן? לכן מוצאי שבת מחכים לו.
שבת הוא גם יבוא?
יש גם אומרים שגם השבת הוא לא יבוא, יש בזה, טוב. גם הוא יבוא, גם הוא יבוא בשבת, אף אחד לא יקבל אותו, עסוקים בשבתות.
זה
סורת את
הפעם אמר.
כן, אז הוא מחכה. מחנה ישראל כמובן, ולא נחלת שבעה כפי שלימדו אותך בבית ספר.
משכנות שעננים לימדו.
משכנות שעננים הוקמה מבחוץ, כן, על ידי משה מונטיפיורי. אבל הראשון שהקים שכונה מבפנים, כן, שיצא מן החומה החוצה והקים שכונה, זה היה רבי דוד בן שמעון, בעל צוף דבש ושערי חצר, כן, הרב מרוקאי. אחר כך בנו את נחלת שבעה. בהיסטוריה הרשמית זכרו רק נחלת שבעה. הסיפרו לך על הבגרות שנחלת שבעה היא הוקמה לראשונה, אבל זה לא נכון. מחנה ישראל הוקמה מקודם. היום הזה כמובן, אל תחשבו שמימי שמואל הנביא ועד מלחמת ששת הימים לא קרה כלום בכ"ח באייר. יש שני איגרת של הרב קוק שבו הוא כותב, זה קצת לפני שבוע, עבר עלינו בשלום היום הגדול והנורא כ"ח באייר. מעניין, ככה הוא כותב. זה היה לפני מלחמת העולם השנייה. הוא כותב את זה, לא זוכר, לבן שלו נדמה. הוא אומר, עכשיו עברנו, ברוך השם, היה טוב. עברנו את היום הגדול והנורא כ"ח באייר. כמובן, הוא מוסיף, שבו זכינו לעלות ארצה. זה היום שהוא עלה לארץ, וכל שנה הרב קוק היה עושה חג לבני ביתו ביום הזה, בכ"ח באייר. יום שכבר החשיבות שלו התחילה מזמן, בשנת תרס"ד, אז הרב קוק עלה, ואז התחילה השעה החמישית, הרביעית, סליחה, של קיומתו של אדם הראשון, לפי החשבונות של הגר"א, כן, בשנת תרס"ד. טוב, נראה שכל הדברים האלה כבר מסודרים מראש.
למה הוא חלה את זה יום נורא?
לא, 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 נורא, כן, נורא בקודש, כן? בסדר, הגדול, הגיבור, הנורא וכדומה. כן, יש ביום ירושלים, יש, זה אחת ההזדמנויות שניתנו לנו בהיסטוריה לראות את הפגישה של עם ישראל עם הפנימיות שלו ביום הזה. כי בעם ישראל יש כמה מישורים. יש מישור חיצוני, מישור פנימי. גם בארץ ישראל, מישור חיצוני, מישור פנימי. המישור החיצוני הוא המישור הלאומי. במה זה שייך? בכל ארץ ישראל. בונים את ארץ ישראל, כדי לבנות צריך את הכוח הלאומי. זה הגוף. כמובן, יש גם צורך בנשמה. הנשמה מתגלית בירושלים. הנשמה של הלאומיות היא אוניברסלית. לאומיות זה לאומת אומות העולם. ברגע שאנחנו מגיעים לנשמה המסתתרת בלאומיות הזאת של עם ישראל, אנחנו פוגשים את ונברכו בך כל משפחות האדמה, ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. כלומר, בניין בית המקדש הוא מאורע שהוא לא רק מאורע לאומי בלבד, הופך להיות מאורע כלל עולמי. לכן יש הרבה יותר קושי במעבר אל השלב הזה מאשר בשלב הקודם. למשל, ידוע, יש במסכת תרומות כתוב שהקדוש ברוך הוא השביע את ישראל שלא יעלו בחומה. איזה חומה? מי אמר לך?
אני אמרה את תקופתו של תקופת הרומאים ש... למה סולקת על כזה יור? זה מתסיבה שלא לעלות כזה יור בחומה.
כן, אבל מי אמר לך שהחומה הזאת היא חומת ירושלים?
אף אחד לא אמר, סתם משה.
הגאון מווילנה אמר את זה. שמה שכתוב שלא לעלות בחומה אין הכוונה שלא לעלות לארץ ישראל כפי שפרשו מי שפרשו, אלא שלא יעלו בחומה של בית המקדש. כאילו זה פה עולם אחר. בניין בית המקדש זה כאילו זה כבר לא שייך לבניין הלאומי שלנו, זה שייך לבניין הבינלאומי שלנו. ולכן גם אחרי שאנחנו כבשנו את ירושלים יש לנו עד היום איזה קשיים עם מקום המקדש וכל המתלווה לזה, ואפילו אומות העולם, אפילו כשהם מוכנים להכיר בממשלתנו על ירושלים, נחזים בציפורניים על מקום המקדש. איך אמר אברהם אבינו? אם נתת לי את כל ארץ ישראל ולא נתת לי 500 אמה, 500 אמה בהר הבית, לא נתת לי כלום. כן? כי אברהם אבינו הוא מעוניין בגורל האוניברסלי. אז זה שנותנים לו את כל ארץ ישראל זה לא מעניין אותו, הוא רוצה יותר מזה, הוא רוצה את הנשמה של הכל, זה במקדש בירושלים. ולכן בירושלים יש תמיד הערה של העתיד. מה שקורה בירושלים זה זריחה של העתיד המיוחד לישראל, ולכן שם הכל הופך להיות בעל משמעות הרבה יותר רצינית, כל דבר יש לו יותר משקל. לפי ההלכה, למשל, אין כותבים שעות בשטר, אלא בירושלים בלבד. אם כשכותבים שטר, צריך לכתוב את התאריך, לא צריך לכתוב בזה שעה זה היה. נכון? אבל בירושלים כותבים גם בזה שעה זה היה. כאילו הרגעים של הזמן, המרכיבים של הזמן הולכים להיות בעלי משמעות, זה מתלחץ הרבה יותר. כל שעה זה כמו יום. כל מקום זה כמו הרבה מקומות. זה מסביר את הסוד של שלא היה צר לאף אחד בירושלים, שהיו עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. מכיר את זה? היו עומדים, כולם היו עומדים באדמה, צפופים, בזמן של האיש את החוויה, לכולם יש מקום. התשבץ, רבי שמעון בן צמח דורן, אתם מבינים מזה? כתב ספר מגן אבות, מה? שכתב?
לא,
שעל שמו הספרייה פה, כן. כן, כי אם ראשונה וזה, יש לו כמה ספרים, נכון. אז התשבץ אומר שעד היום הזה אנשים באים לירושלים, כותב את זה כתוכנית בירושלים, ידוע שבבית הכנסת של ירושלים באים לשם מאות אנשים מרגלים, והבית כנסת בדרך כלל גם בכל השנה הוא מלא, וכאן באים הרבה יותר מהרגיל, ובכל זאת יש מקום לכולם. אם כן, עד היום הזה, אומר התשבץ, יש בירושלים אותה נכונה. האמת היא שמי שגר בירושלים יכול להרגיש את זה, ומי שמבקר בירושלים יכול להרגיש את זה, שזה מקום שבו הגבולות של המקום אינם קיימים. אולי נאמר את זה כך, זה המקום שבו הגבולות שהמקום מטיל בדרך כלל מתבטלים על גבוליות של המקום. הרי אנחנו יכולים לחיות בשני מישורים, או במקום או מעל המקום. מי שרוצה לחיות במקום פשוט הוא צריך לחיות, מי שרוצה לחיות מחוץ למקום צריך למות. אדם שמת כבר לא מוגבל על ידי הגבלות של המרחב, אבל לחיות במרחב בלי ההגבלות שלו זה אפשר בירושלים בכלל. אבל זה חשוב שתהיה נקודה אחת כזאת בעולם כדי לגלות על כל המקומות האחרים שבעולם. אם יש מקום אחד בעולם שבו המקום אינו מגביל, אם כן, הוא הדין לכל המקומות שבעולם. אלא שבירושלים זה גלוי ובשאר העולם זה נסתם. אם יש מקום אחד, באופן מקום גיאוגרפי אחד שבו אדם יכול להיפגש עם בורא העולם, סימן שבכל מקום נמצא בורא העולם. אבל בירושלים זה גלוי, בשאר המקומות זה נסתם. אם כן, קדושתה של ירושלים היא מקדשת את כל העולם כולו. זה אחד הדברים, זה החשיבות האוניברסלית של ירושלים. דווקא ההתמקדות הזאת של הקודש בנקודה אחת היא מצילה את הכל, נותנת מקום, נותנת תקווה לכל. אבל זה ברור שאם מנסים לחיות חיים מצומצמים אז לא נפגשים בירושלים, זה לא במקרה שהמתיישבים הראשונים שהיו מעוניינים רק בגאולה לאומית בלבד היו בורחים מירושלים, לא רצו להתיישב בירושלים, כי הרגישו שהמקום הזה לא מסתדר עם התוכניות שלהם. בירושלים זה, אתה פורץ את הגבולות הרגילים. אבל מה שקורה בירושלים, כמו שאמרנו, זה חוברה לה יחדיו, עושה כל ישראל חברים, מגלה את הפנימיות של כל אחד ואחד, גם מי שלא רוצה, כשהוא נמצא במצב מוחד. ובירושלים מתחברים כל התפיסות ביחד. שמה יבוא, יאמר, שמה יבוא אדם ויאמר, אני רוצה להגדיר את ירושלים לפי נוסחה רוחנית X. מיד תתפח המציאות על פניו ותגלה שבירושלים יש מציאות רוחנית שמתנסחת דווקא לפי נוסחה Y. אי אפשר לנסח בצורה שלמה את כל ירושלים. אפילו גדולי העולם שניסו להגדיר את המקום תמיד הגדירו בצורה חלקית. למי אני מתכוון? לאברהם אבינו ולשם בנוח. ידוע שירושלים יש לה שם ארוך, ירושלים. אז הגמרא מסבירה, זה הרכבה של שני שמות. אברהם אבינו קרא למקום יראה, ושם בנוח קרא למקום שלם, יראה שלם, ירושלים.
פעם שבתי, בשנה שעברה הייתה הרצאה של ישראל אלדד, זה ממש שלם, זה שמו של אל כנעני.
נכון, אז
ויירו זעיר.
נכון,
אז זה מסתדר.
אז זה שם של אל כנעני, אז מה? אז מה אם זה שם של ירושלים?
שמקור, ירושלים, זה לא...
בסדר, זה הופיע דרך השם של אל כנעני. ואתה יודע איך נקראת ארץ ישראל בתורה? ארץ כנען. זה כנען, הבן של חם. ארור כנען. אז מה, הוא ייתן את השם לארץ ישראל? לא, אבל בתורה לא קוראים לזה ארץ ישראל, קוראים לזה ארץ כנען. לתת להם את ארץ כנען. את ארץ מגורם אשר גרו בה. אלא זה ברור שכנען יש לו שייכות. יש משמעות למילה כנען מעבר לעם הכנעני. יש, והיה כי הביאך השם אלוהיך אל ארץ הכנען. יש הבדל בין ארץ כנען לבין שזה השם של העם שישב כאן, עם מושחת לחלוטין, ויש ארץ הכנעני. מה ההבדל? תשימו לב. י' ו-ה, נכון? כשיש שם י' ה' בכנען, זה יכול להיות ארץ הכנעני. והיה כי תהיה השם אלוהיך אל ארץ הכנעני כאשר דיבר לך, ואז וכולי. אבל כנען הוא התשתית ההיסטורית, המציאותית, שדרכה מופיע השם הכנעני. אז גם, שלם זה שם של אל כנעני, אז מה? הוא היווה את התשתית ההיסטורית לאפשרות של העיר להיקרא ירושלים. מה יש? לא קרה שום דבר. ולמה יש אל כנעני בשם שלם? חשבת על זה? בגלל שיש איזה ניצוץ של הכרה אצל הכנעני, מי זה שלם? זה כמו ש... אנוכי. אנוכי השם אלוהיך. חז"ל אמרו אנוכי זה מילה מצרית. זה זה, לא? השם של הקדוש ברוך הוא זה מילה מצרית? כן, גם המצרים קלטו מזה משהו. לכן קוראים לקדוש ברוך הוא אנוכי. אז ככה לא קרה שום דבר נוראי. אבל שם בנוח, אם הם קוראים לירושלים בשם שלם. כל אחד מרגיש שפה הוא נפגש עם אלוהות. כל אחד בדרך שלו. נראה דרכו של אברהם. אברהם הכיר את הבורא דרך המחקר, דרך הראייה האישית שלו. השם יראה, כמו שאומר, הדבר נראה לי, רואה אני את דבריך, כאן שאני מסכים. אברהם, בדרכו, דרך המחקר הפילוסופי, דרך ההתלבטות האישית, מגיע לידיעת השם. פורץ את הגבולות, את המסכים שמבדילים בינו לבין השם. אילו שם בנוח, אבא שלו זה נוח, אז הוא צריך לגלות את זה שיש אלוהים. הוא יודע את זה, הוא קיבל את זה במסורת, בדבא. כן? הוא שלם עם הדבר, הדבר נתון לו במתנה. מקום הפגישה שלו עם האלוהות זה בשלם. כן? זה פשוט שתי גישות, איך נפגשים אל השם, האם בלב שלם או בלב שבור. כן? ומשה אמר לך מגיל החסידות, מי אמר שצריך להתפלל בלב שלם? אולי צריך להתפלל בלב שבור. כן? אז יש פה שתי פגישות. השם, אז הקדוש ברוך הוא רצה לתת שם לעיר. אז איך נקרא לזה? כן? השם יראה ירושלים. אף אחד לא צודק. שניהם ביחד. ירושלים. זה מקום של חוברה ליחדיו, גם בין שמיים לארץ. זה כמו שאתה הזכרת. כן? שיש כמה סולפנים של להבין את החיבור הזה. חיבור במישור המאוזן, וחיבור במובן המאונח. כל החיבורים אפשריים בירושלים. זה אחד הדברים הגדולים שלומדים כשמגיעים בירושלים, להבין שהכל מתחבא. ולכן אין לי שום... אי אפשר להחזיר את ירושלים כי זה יסכן אותנו, או כי יש לנו חלומות מכל הדורות, או כי יש לנו זכות היסטורית, או מפני ש... מבחינה כלכלית, וכל מיני קשקושים כאלה. כן, זה בגלל שאדם לא יכול להגיד כל היום כולו, להלך ברחבה ולהגיד, אני פועל לפי שיקולים לא רציונליים. אז יש גם איזו הסברה רציונלית, אבל זה ברור שלא משם זה מתחיל. גם היהודי המאמין, הוא לא יודע מה מביא אותו לירושלים. הוא לא יודע אפילו שהוא הולך לירושלים, לך לך מארצך, ולך לך ארץ המוריה וירושלים לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך, אתה לא יודע איזה הר זה, אתה תיפגש. פגישה זה דבר אינסופי. אפשר לומר, זה המקום היחיד בעולם שבו יש אפשרות של פגישה בין הבורא לבין הנברא. לכן המקום נקרא גם מקדש וגם משכן כאחד. מקדש זה על שם האלוהות שנמצאת שם, שהיא מקודשת, נבדלת מן האדם. משכן זה על שם האלוהות ששוכנת שם, שהיא קרובה אליו. כן? זה הפגישה של שני הדברים האלה. יש במקדש משהו שהוא פורץ את הגבולות הרגילים. אני רוצה להגיד, למשל יש מזבח. במזבח יש אפשרות להיקלט. זאת אומרת, רוצח בשוגג, הוא צריך לברוח להרים מקלט, או לגג המזבח. אם הוא רצח בשוגג, עולה לגג המזבח, שמה גואל אדם, אסור לו להרוג אותו. ובימי אדוניה, כששלמה המלך התחיל למלוך, אדוניה היה לו כמה דחכים נגד מלך שלמה, ברח למזבח, ואדוניה אמר לאליו שלמה, תעשי לי טובה, אל תהרוג אותי. לא, בסדר, לא נהרוג אותך. ואז, למה הוא לא הרג אותו? כי באמת אדוניה, היה לו משהו נגד שלמה, אבל לפני ששלמה מלך. לפני ששלמה מלך, אם אתה תשתות, יהיה בסדר. טוב, אדוניה לא שתה, אז שלמה הרג אותו. אחר כך בא יואב בן צרויה, אחרי שהוא ראה שאדוניה לא נהרג בהשוואה למזבח, אז הוא חשב, הנה, גם אני, אף על פי שאני חייב מיטה, אני אעלה למזבח, וככה לא יהרגו. למה הוא היה חייב מיטה? בגלל שהוא הרג במרמה את אבנר, בין, את אבנר ואת עמסה. מה? במזיד, כן. נכון, מתבלבל. חשב שהמזבח קולט בכל מקרה. וחשב, כיוון שיש לו זכויות רבות, הרי בזכות יואב קמה ממלכת דוד. כן? זה לא אדם פשוט, זה הרמטכ"ל של דוד המלך. הוא אומר, יש לי מספיק רעות, אני אעלה על המזבח, שם לא הרגו אותך. טוב, שלמה אמר, עשית טעות, שולחים את בניהו ובן יהודה להרוג את יואב והורגים אותו. הורגים את יואב. זאת אומרת, יש מין מחשבה כזאת שזכות בניין הארץ יכולה להציל גם ברגע שאנחנו עוברים למישור אחר, וזה לא נכון. בניין בית המקדש הוא מישור שהוא מעבר לבניין הארץ הרגיל. זאת הסיבה שאי אפשר לבנות בית המקדש אלא אם כן יש מלכות בישראל. שלוש מצוות נצטוו ישראל לכניסתם לארץ. מצווה הראשונה, להעמיד להם מלך, ב' הכרתת זרעו של עמלק, ג' בניין בית הבחירה. ודווקא לפי הסדר הזה, קודם ביסוס המלכות, ועל גבי זה משהו שהוא מעבר למלכות, כן? בניין בית הבחירה. מה שנאמר, והיה בהניח השם אלוהיך לך מכל אויביך מסביב בארץ אשר אתה בשנה, אז והבאתם ובאת אל המקום אשר יבחר השם אלוהיך לשכן שמו שם, והבאתם שמה את אלוהיכם וכו'. שבניין בית המקדש הוא מתוך שלמות לאומית ולא לפניך. השם התורמו, אז מה קרה בימי בית שני שבנו את בית המקדש לפני שהייתה עצמאות? שאלה טובה. נו, מה התשובה? זה פשוט. בנו בית המקדש בגלל שהנביאים אמרו לבנות. כשהנביא אומר, אתה לא מתווכח. אין נביא, אתה לא חופי הנח. קודם ביסוס המחור, אחר את הדבר של המלא, אחר את הדבר של המלא. יש מקרים יוצאים לאופן. מה? מה זה הוראת שעה של נביא?
נביא יכול להיות כוח יותר
מסנדרין? תלוי במה, במה שסמכותו, כן. כי לנביא יש סמכות בכל דבר שהוא הוראת שעה. הנביא אומר, עכשיו תעשה, אתה עושה. הנביא אומר לך, תאכל חזיר, תאכל חזיר. זה הלכה. בסדר? מה? אם הוא אומר, זה הוראת שעה. אם הוא אומר, מכאן ואילך אין איסור לאכול חזיר, אז הורגים את הנביא. זה גם מובן, זה פשוט, זה דברים פשוטים בהלכות נבואה. אין לך נביאים, אז יש לך מאה רצות במקום. כן, זה פרק גדול. כי יש לפעמים שצריך הוראת שעה, העולם צריך הוראת שעה, אבל אין לך נביא שיגן את הוראת שעה. אז מי יעשה? המאה רצות יעשו במקום הנביאים. זה מה שכתוב במסכת סוכה, שאלמלא המאה רצות, הוא מתקיים העולם. זאת אומרת ש... יש סיפור כזה במסכת סוכה על זה ש... עם הערבה, כן? שהפרושים היו חלוקים על הצדוקים בשני דברים, במוקצה ובערבה, חבטת ערבה בירושען הרבה. והצדוקים עשו איזה פטן. פעם יום הירושען הרבה, חל בשבת, אז מה עושים? שמים את הערבה במקדש כדי לא לטלטל אותה, ולמחרת באים לבית המקדש וחובטים את הערבה. באו הצדוקים, ראו את הערבות כבר מנחות בשבת, שמו אבנים, שזה מוקצה, על גבי, על גבי הערבה. חכמים בלילה ראו את זה, אמרו, מה יהיה? אם אנחנו נזיז את האבנים, יגידו שאנחנו מזלזלים במוקצה. אם אנחנו לא נזיז את האבנים, ואז ככה לא יוכלו לחוות את הערבה, יגידו שאנחנו מזלזלים בערבה. הגיע עמוד השחר, באו עמי הארצות, ראו את האבנים, סלקו את האבנים, חפתו את הערבות. אומרת הגמרא, אם כן, למלא עמי הארצות, הוא מקיים העולם. זאת אומרת שאם היה נביא, הנביא היה אומר, תורידו את העבדים. אבל לא היה נביא, אז בואו עמי הארצות ועשו את העבודה. זה התפקיד החשוב מאוד שיש לעמי הארצות. ירושלים כי אם שחובה לה יחדיו כל ישראל, אז גם עמי הארצות שבאה עם חברים. לא, חכמים באמת לא יודעים מה לעשות. קודם לא חודד לזה שיהיו עמי הארצות.
למה לא אמרו להם
שזה עשו? הם לא ראו אותם. כן, באו מוקדם עמי הארצות, ראו את העבדים, איך אפשר כך? כן, זריזים, זריזים, אבל הם עמי הארצות.
בסדר,
הם זריזים. האמת היא שעמי הארצות הם מחבבים את הערבה יותר מההלכה של המוקצה, ושהערבה זה כנגדם. זה החידוש. אז באמת היו שם כמה, לפני כמה שבועות נתתי הרצאה בפני נוצרים בירושלים. שאלו אותי, תגיד לי, עכשיו לעם במדינת ישראל יש כך הרבה בעיות, אתה לא חושב שאפשר לפתור את זה רק על ידי נביאים, שצריך שנביאים ישוב? אז אמרתי, לא, לא צריך נביאים, יש לנו עמי הארצות, זה גם כן טוב. קשה מאוד להם לגלוע את זה. אבל הבאתי להם את הסיפור הזה מהגמרא במסכת סוכה. מה שמיוחד גם בירושלים, כמו שאמרנו, שאין מחיקה של הצורה או של היחיד. אף על פי שכל ישראל חברים, אבל כל אחד ואחד יש לו מצווה פרטית להיראות במקדש. ייראה כל זכורך, שכל אחד בא לראות ולהיראות. אין מצווה שכל הכלל כולו יהיה שם, יש מצווה על כל יחיד להיראות שם. זאת אומרת שהכלליות אינה מוחקת את הצורה הפרטית, והפרטיות אינה מוחקת את הצורה הכללית. וזה קשור בעצם מה שאנחנו מוצאים בפרשת השבוע. בפרשת השבוע, פרשת במדבר, נאמר, וידבר השם אל משה בהר סיני בשנה השנית לצאת בני ישראל מארץ מצרים, בחודש הראשון לאמור. נשא את ראש, יש לי פה משהו. שאו את כל ראש, את ראש כל עדת בני ישראל למשפחותם לגולגלותם, למשפחותם לבית אבותם, במספר שמות כל זכר לגולגלותם. מה פירוש הביטוי במספר שמות? מה זה במספר שמות? מה? מה זה מספר?
זה כנראה,
אני לא אשאל
את
זה
שאנחנו
בשני מילים נפרדים,
גם במספר
וגם בשמות, נכון? שסופרים כל אחד ואחד, מה השם שלך? דודו, יוסי, כן? ומצב על כך צריך לגמרי את מספר כללי. כמה יש? 603,000 ו-500 חמישות אלפים, 550. זה מספר בני ישראל, זה מספר.
זה מספר כל אחד ואחד?
לא, זה כל אחד ואחד, להתייחס אליו כמישהו. כי הרי זו שאלה, כן? מספר זה דבר אימפרסונלי. 2 מיליון בני אדם. סעדה היחיד הוא מחוק. מצד שני, אם אתה מתייחס לכל אחד ואחד, אז אתה אומר שהכלל אין לו חשיבות. במספר, שמות. מספר, הכלל, שמות, זה הפרעה. ואף על פי כן, המדרגה הכללית אינה מבטלת את הערך של הפרעה. ולהפך, מחזקת אותו. ולכן, דווקא כשאנחנו מגלים את ערכו של הפרט, מתברר את המדרגה של הכלל. אין פה סתירה. אז גם פה שלנו זה אותו הדבר. שאחדות של הכלל והפרט, הפרט והצורה.
כמה מספרים
במניין, כמה גולים? ממש מגולים, יש שם גם 50.
אין 51.
אין 51.
איך? זה
נוכח באמת, זה באמת... או שכן, או שלא. או שזה היה ככה, או שלא.
תוך שנתיים,
המסר בכלל
לא
התרבקתם? נכון. קודם כל זה לא תוך שנתיים, זה תוך שנה. שנה שנית.
אבל
חד? לא שנית, בחודש הראשון. תוך שנה. כמעט לא התרבה, נראה. יכול להיות. עוד מזה, שמה אתה אומר שלא השתבה? בגלל שזה יוצא אותו מספר כמו מחצית השקל, נכון? אבל מחצית השקל גם הלוויים נתנו. כן, הם לא נתנו.
אז
זה היה קטן? לא, להפך. ידע. לא, אתה לא סופר את הלוויים. אתה רוצה שעם ישראל כן ידע.
השנה. אז הוא קטן מיציאת מצרים, עד להביא.
מה? לא, יצא
603,550. עכשיו,
במצרים יצאו... קצת פחות, אילה. זה היה לצורך כמה זמן, מתי המניין הזה? המניין הזה היה כמה חודשים. חודשיים אחרי שהם יצאו מפיקודי המשכן, אתה מתאר, נכון? אז פיקודי המשכן זה היה ביום הכיפורים בערך. עד זה שם. בסדר, רגע, אז פיקוד ל... כל הדין יקרה, אז שכח זה במדבר, במדבר זה תנאי הקיום קשים וכו'. כן, וגם רואים אחר כך כשפרשת פנחס, 40 שנה אחר כך, 600 אלף ואלף נפלו במספרה. אחרי המגיפה. היה מגיפה, בסדר, אבל נדבר, אבל לא גדלו בצורה משמעותית אחרי 40 שנה. מה שאני כן, ב-210 שנים שהיו במצרים, פרו וישוצו ויעצמו ויהיו, כן? זה משהו, יוצאים עם היתר. עכשיו, פרשת במדבר, שהיא כולה אחרה לכניסה לירושלים. בכלל, יש ספר שלם שכל התפקיד שלו זה ללמד אותנו את הדרך ממצרים לירושלים. יש תורה של הדרך. יש תורה של הבית, תורה של הדרך. אתם יודעים למה יש תורה של הבית, תורה של הדרך? כי האדם נמצא בשני מצבים. יש מצב של האדם בבית, יש מצב של האדם בדרך, זה לא אותו דבר. האדם שנמצא בבית זה סדר הקבוע, זה, יש לזה סדר קבוע, יש לזה הלכות משלו. זה ספר שמות וספר ויקרא, שנייה מברר איך בונים את הבית. כל ספר שמות וויקרא קוראים כמעט באותו מקום, במרגלות הר סיני. ספר במדבר, פתאום מתחילים לזה. זה, האישיות משתנה בזמן הדרך. ולכן צריך לבנות מחדש את כל התורה כולה בסדר חדש של ספר במדבר. בכלל, תשימו לב שכל הספרים בתורה הם חזרה אחד על השני. כולם מתחילים באותה צורה, כולם בדיבור. מה המילה הראשונה של ספר בראשית? בראשית, נכון? בראשית זה מאמר, הגמרא אומרת. בראשית פירושו מאמר. ספר שמות, מה המילה השנייה? ואלה שמות, כן? שמות, מה זה שם? זה משהו שאומרים, דיבור. תחילת ספר ויקרא, ויקרא, גם כן, בפה, דיבור. ספר במדבר, איך הוא מתחיל? וידבר. ספר ואלה הדברים, כמו בספר החמישי. כלומר, זה כל פעם אותו הדיבור, הדיבור העברי, שמקבל צורה אחרת, לפי הכלי המקבל אותו. יש ספר, יש דיבור אלוהי בבחינת ספר בראשית, כמו ספר שמות, וכולי כולי. וכל אחד ואחד מהספרים האלה בא לברר מדרגה אחרת. תסתכלו לי לצורך זה, בפרשה השנייה של ספר במדבר, יש הדגשה מאוד ברורה, פרשת בהעלותך, פרסם בפרשה השלישית. כן, פרק ח'.
פרק ח' פסוק יט. פרק ח' פסוק יט. ויתנה את הלוויים נתונים לאהרון ולבניו מתוך בני ישראל לעבוד את עבודת בני ישראל באוהל מועד ולכפר על בני ישראל, ולא יהיה בבני ישראל נגף בגשת בני ישראל אל הקודש. נו, שאלה, איזה מילה פה חוזרת קצת יותר מדי? קודש מוזכרת פעם אחת בפסוק. מה? בני ישראל חוזר 5 פעמים בפסוק. חזר אמור כנגד 5 חמישי תורה. תשימו לב, ויתנה את הלוויים נתונים לארון ובניו מתוך בני ישראל. וזה? זה יצירת הלוויים מתוך בני ישראל, בדמיון הופעת ישראל מתוך העמים. זה הנושא של ספר בראשית. לעבוד את עבודת בני ישראל באוהל מועד, זה הנושא של ספר שמות. כן? הפגישה באוהל מועד, הפגישה בין הקדוש ברוך הוא לישראל, בהר סיני, אחר כך במקדש. ולכפר על בני ישראל, זה הנושא של ספר ויקרא. ולא יהיה בבני ישראל נגף, זה הנושא של ספר במדבר, שבו אנחנו נחשפים למצב של אי יציבות, כיוון שאנחנו הולכים מנקודה אל נקודה. איך אומרת הגמרא? ליוצא ולבא אין שלום. מה זה ליוצא ולבא? זה יוצא מתלמוד לתלמוד. מקור אחר, מתלמוד בבלי ותלמוד ירושלמי. יציאה מחוץ על הארץ לארץ ישראל, המהלך הזה הוא מהלך מלא סכנות, שבו מתברר את הזיהום של בני ישראל. כן, ולא יהיה בבני ישראל נגף, זה נושא של ספר במדבר. בגשת בני ישראל אל הקודש, זה נושא של ספר דברים. מה זה, למה זה ספר דברים, זה בגשת ישראל אל הקודש? כן, ארץ ישראל. אז יש פה, וכל זה, התוכנית הזאת של התורה, בפנת 5 חמישי תורה, מבוררת בספר במדבר ביחס ללוויים, לבחירתם של הלוויים. פשוט. הלוויים הם מתאימים ביותר, זה השבט שמתאים ביותר מכל שבטי ישראל לספר במדבר. תורתו היא התורה של ספר במדבר. אתם יודעים למה? כי הלוויים זה מין בין לבין כזה, זה לא כהן וזה לא ישראל. זה מתלווה. זה דבר שמתלווה אל השני, אין לו חלק בנחלה. מצד שני אין לו פיצוי הולם בזה שאין לו חלק בנחלה. הוא מין דמות כזאת מוזרה. שבין העולמות, התורה של הלוויים היא תורת ספר במדבר, תורה של פישוט. שמה יאמר האדם, אין התורה בנויה, אין התורה נתונה, אלא לאדם שנמצא בבית, לאדם שנמצא במצב הנורמלי. שמה לאדם שיצא מהמקום המרכזי של הזהות שלו, כבר התורה לא מדברת. לכן בא ספר במדבר ללמד אותנו את כל תורתו של האדם הנמצא במדבר. עכשיו מה במדבר? זה הספר של הדרך, ספר שבו צריך להתפלל תפילת הדרך בכניסה לעיר, בכניסה מן העיר פה. בספר, וכמובן בספר הזה יהיו משברים. כל משבר ומשבר מברר אחד מן הפנים של הזהות של ישראל. זה מה שאנחנו מביאים לקרוא מפרשת השבוע הזאת עד סוף ספר במדבר. אז כך שקישרנו את יום ירושלים פרשת השבוע למי שביקש את זה. טוב, השיעור בעירות התשובה הוא בספרייה.